מנחות דף סמך ג', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. חודש מר חשוון קרוי על שם מה שכתוב כאן בגמרא שנלמד בעזרת השם תכף. אבא מרחשן, מרחשן ספוותי. השפתיים רוחשות, אחרי חודש תשרים, הלב הגדוש. בחודש מר חשוון השפתיים עדיין רוחשות, תפילה. זה למעשה גם כן המקור של אחד מחמשת המנחות של נדבה, מנחת מרחשת. המשנה פותחת ואומרת, האומר הרי עליי מנחה במחוות, לא יביא במרחשת. יש שתי סוגי מנחות, יש מנחת מחוות ומנחת מרחשת. אדם קיבל על עצמו בנדבה להביא מנחת מחוות, אסור לו להביא מנחת מרחשת. אותו דבר גם להפך, מה ההבדל? כמו שכבר הסברנו, מחוות זה בדרך כלל מנחה שמתגנים אותה בשמן צף, מרחשת מתגנים אותו בשמן עמוק. תכף נראה שיש עוד פירוש. אז האומר הרי עליי במחוות לא יביא במרחשת, במרחשת לא יביא במחוות. מה בין מחוות למרחשת? פה למעשה המקור, המשנה מבארת. פשוט מאוד, מרחשת יש לה כיסוי. הכלי של המרחשת מכוסה מלמעלה עם כיסוי. מחוות אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי חנינא בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה. זה כלי עמוק, כמו סיר. ולכן הוא מעשה הרוחשין. אחרי שהמנחה אפויה, כששמים את האצבע, אז השמן רוחש וזז בו. מחוות צפה, השמן צף. ולכן הוא מעשה הקשין. זה נהיה מתוגן, זה נהיה קשה יותר, פריך יותר. יש כאלה קוראים לזה קרנץ'. זה נהיה קצת יותר קשה. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יוסי? למה לומר, מאיפה לומד רבי יוסי שיש הבדל האם המנחה מחוסה, שאז זה נקרא מרחשת, או שאין כיסוי ואז זה נקרא מנחת מחוות, מאיפה לומד את ההבדל הזה? אילי מה מרחשת דעתיה הרכושי הלב, כי מנחת מרחשת באה על מחשבות הלב שהן אינם טובות, המנחה הזאת מחפרת. דכתיב, כדכתיב רכש ליבי דבר טוב, שזה הלב רוכש, אז כנגד זה מביא מנחת מרחשת. וזה גם כן מחוסה. ואותו דבר, הוא מחווה, דעתיה המחבואי הפה, מלשון ניבים, מה שהפה מדבר. רכילות, למשל. כל הדברים הרעים שאדם אומר עם הפה שלו, כנגד זה מביא מנחת מחוות, שזה גם כן פה, זה פתוח. כנגד זה המנחה צריכה לבוא בכלי פתוח. כדם ראין שמנבח נבוכי, אז אם כן, האם האיפכה, אם זה עניין פה של סברה, שפה זה מחפר על הלב שהוא נמצא במקום מוכבה, לכן פה זה סגור, והמנחת מחוות באה על הפה שזה פתוח, לכן זה מנחה בכלי פתוח, אז אפשר להגיד גם להפך, האם האיפכה? שמכיוון שמחוות דעתיה מחבואי הלב, מחוות באה על מחשבות הלב אולי נגיד, תכתיב, למה נכבאת לברוח? שזה גם כן עניין של דבר חבוי, מחוות מלשון דבר חבוי, אולי זה מגיע על מחשבות הלב, ודווקא להפך, העניין של המרחשת, זה בא על הפה, מרחשת דעתיה ריחושי, על ריחוש השפתיים, כדי אמרין שכמו שאנשים רגילים לומר, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, הווה מרחשן ספוותי, השפתיים שלו רוחשות, אז רואים אם כן שזה גם כמרחשת מלשון דיבור, אז אולי זה בא לחפר על הדיבורים האסורים. אומרת הגמרא, באמת אי אפשר ללמוד את זה מהסברה, אלא גמרא, גמיר אילה, קיבלו את זה במסורת, שככה זה באמת ההבדל. מנחת מחוות, זה מגיע כלי פתוח, בלי מחסה, מרחשת וכלי עם מחסה. רבי חנינא בן גמליאל אומר וכולי, למדנו שלפי דעתו ההבדל בין מחוות למרחשת, מרחשת זה בכלי עמוק, ומחוות זה בכלי צף. שואלת הגמרא, מה המקור של דברי רבי חנינא בן גמליאל? מרחשת עמוקה, דכתיב, פסוק אומר, וכל נעשה במרחשת, בתוך המרחשת, סימן שהיא עמוקה. מחוות צפה, דכתיב, ועל מחוות, זה נמצא למעלה, מעל המחוות, סימן שזה צף. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, האומר הרי עליי מרחשת, הוא לא אומר במרחשת, אלא מרחשת. השאלה היא, מה הוא התכוון לנדור? אנחנו לא יודעים. לכן יהיה מונחת שיבוא אליהו, מה שתי הצדדים? אומרת הגמרא, מספקה להו, היא על שום כלי, נקראו, האם הוא נדר להביא כלי שנקרא מרחשת, ואז הוא יצטרך להביא כלי, או שהוא נדר להביא, או על שום מעשה אין, משהו שנעשה במרחשת והתכוון להביא מנחה, לכן זה ספק. ובית הלל אומרים, ודאי שזה כלי, ודאי שזה כלי. מאיפה אני יודע שזה כלי? כי הרי היה כלי בבית המקדש, הוא מרחשת שמה, ואיך היא הייתה נראית? הוא דומה כמין כלבוס, זה הכוונה עטב, זה חתיכת עץ שיש בו סדק, ובזה תופסים שתי, רוצים דף לדחוף בפנים כזה מין סיכה, היו תוכבים בו כזה עטב, כלבוס. ואיך שמצויר פה ברש, יש את התיקון של ההערות, זה למעשה היה כמו מין עיגול, אבל באמצע העיגול זה חתוך, ואז זה כמו ירח כזה, ירח בתחילת החודש, ובאמצע יש חלל. ואז זה יצא, זה היה סיבוב, תנועה סיבובית כזאת, שמסביב לסיבוב הזה היו כאלה מין גומות עגולות, כדור, חצי כדור, שכשהיו עופים בפנים את המנחה, זה היה יוצא כדורים כאלה, כמו תפוחים, כי הם היו נכנסים בתוך אותם הגומות. זה מה שמסבירה פה הגמרא. וכשבצק מונח בתוכו, בתוך הגומות האלה, אז הבצק הזה דומה כמין תפוחי הקריטים, הבריטים, שתי גרסאות, תפוחים שממקום מסוים, שמיו עגולות. ויש תיאור נוסף, איך זה היה נראה? הוא כמין בלוטי, זה הכוונה הצטרובלין, מעצי אלון היוונים. גם כן סוג של כדור כזה. אז אם כן רואים מכאן שיש כלי מסוים שנקרא מרחשת, אז ברור שזה על שם הכלי. ואומר, וכל נעשה במרחשת ועל מחוות. יש פה שינוי בלשון, פה כתוב ב, פה כתוב ועל. אז על מה, על שום הכלים נקראו ולא על שום מעשיהם. מחוות ומרחשת היו כלים מיוחדים שנקראו ככה, ככה לפי דעת בית הלל, זה ברור לנו שזה הכלי. מעט המשנה, אדם מקבל על עצמו להביא מנחה, הוא אומר, הרי עליי בתנור. הוא חייב להביא בתנור, הוא לא יביא מאפה קופח, שזה תנור קטן שאפשר לשים עליו רק סיר אחד. זה לא נקרא תנור. ולא מאפה רעפים, רעפים מחרס. היו עופים על זה גם פעם. ולא מאפה יורות ערביים, שהיו לוקחים כזה מין יורה כלי גדול, ועופים בפנים חלות. אלא מה דווקא בתנור? רבי יהודה אומר, רצה מביא מאפה קופח. אפשר כן להביא גם מאפה קופח של כלי אחד. תנור שאפשר לשים עליו רק כלי אחד. אדם אומר, הרי הלילה מנחת מאפה, הרי מאפה תנור יש שתי סוגי מנחות. יש את החלות ויש את הרקיקין. אז הוא יכול להביא או זה או זה, אבל לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, חמש ככה, חמש ככה, אלא יביא 10 חלות או 10 רקיקין. זה דעת הנקמה. רבי שמעון מתיר אפילו להביא 5-5, מפני שהוא קורבן אחד. עכשיו הגמרא בהמשך תביא את המקורות של כל אחד מהם. אומרת הגמרא ברייתא תנור רבנן, הפסוק אומר מאפה תנור, לומדים מזה, ולא מאפה קופח, שזה אפשר לשים בו רק סיר אחד, ולא מאפה רעפים של חרס, ולא מאפה אורות הערביים שעופים בפנים חלות. רבי יהודה אומר, מה שכתוב תנור, תנור שתי פעמים, יש לנו כלל שכתוב פעם אחת מיעוט, וכתוב עוד פעם מיעוט, זה בא לרבות, מיעוט אחר מיעוט לרבות. בא לרבות, אחד שתהיה אפייתה, זה בא לרבות להכשיר מעשה קופח, להכשיר מעשה קופח, שגם בתנור שאפשר לשים עליו רק כדרה, כלי אחד, ציר אחד, זה גם קשר לאפות בו את המנחת מאפה תנור. זה לפי דעתו של רבי יהודה. לעומת זאת, רבי שמעון אומר, תנור, תנור שני פעמים, זה לא מיעוט אחר מיעוט, כי כל מיעוט בא למעט משהו אחר. אחד שתהיה אפייתן רק בתנור, ואחד שיהיה הקדשן בתנור, הוא צריך להקדיש, כשהוא מכניס את כשהוא מכניס את המנחה בתנור, התנור מקדש את המנחה, ככה הגמרא מבינה. זאת אומרת שהתנור היה לו דין של כלי שרת, שכשהכניסו בפנים את המנחה, זה היה מתקדש בקדושת הגוף. זה היה הפך להיות כמו קורבן. זה מתקדש להיות בקדושת הגוף. שואלת הגמרא, הוא מיתל לרבי שמעון, היי סברה, שבאמת התנור יש לו דין של כלי שרת, והמנחה חייבת להתקדש בתוך התנור. ואתנן רבי שמעון אומר, לעולם מביא רגיל לומר שמה, שתי הלחם ולחם הפנים כשרות גם אם אופים אותם בעזרה, וגם כשרות בבית פגי מחוץ לעזרה, זה המקום מחוץ לעזרה, ואם באמת התנור היה כלי שרת והוא מקדש, איך אפשר לאפות את המנחה או את הלחמים האלה מחוץ לעזרה, זה הרי נפסל ביוצא. אמר רבה, אימה, שקדשן לשום תנור, מה הכוונה, מה אחד מהדברים שזה בא לומר, המילה תנור, שכשאתה מקדיש מנחה, את מאפה תנור, צריך להגיד, הרי אני מקדיש על מנת שיפו את זה בתנור. עוד למד במשנה, אדם שומר הרי עלי מנחת מאפה, לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקים. זה לפי דעת הנקמה, ולפי רבי שמעון אפשר כן. תנו רבנן, פסוק אומר, וכי תקריב, לומדים מזה, כשתקריב, זאת אומרת, זה מנחה שמביאים בנדבה, לעשות דבר רשות, שזה הכוונה הדבר של רשות. המנחה הזאת זה לא חובה, זה תמיד מנחת נדבה, מנחת מאפה תנור, זה אף פעם לא מגיע בתור מנחת חובה. מה שכתוב קורבן, למה זה כתוב בלשון יחיד? קורבן מנחה, אמר רבי יהודה, לומדים מזה, מניין לאומר הרי עלי מנחת מאפה, שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר קורבן מנחה. קורבן אחד אמרתי לך, ולא שניים ושלושה קורבנות, אתה יכול להביא רק קורבן מנחה אחד. זה מה שלומד, יש כתוב קורבן לשון יחיד, או שתביא חלות או שתביא רקיקין, אל תשלב בין שתיהם, כי צריך קורבן אחד. רבי שמעון, שהוא סובר שאפשר כן להביא חצי חצי, הוא טוען, וכי נאמר קורבן קורבן שני פעמים על שתי קורבנות, הרי במנחת מאפה תנור כתוב רק פעם אחת קורבן, ובכל זאת אתה לומד מזה, אבל הוא לא נאמר אלא קורבן אחד, ונאמר בו גם חלות וגם רקיקין. מה לומדים מעתה? רצה להביא חלות, מביא רק חלות. רצה להביא רקיקין, מביא רק רקיקין. ואם הוא רוצה להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, מביא גם מחצה חלות וגם מחצה רקיקין. תכף נראה בעזרת השם בהמשך של הגמרא, מה רבי יהודה עונה על זה. בכל אופן, איך הוא אחרי זה עושה את הקמיצה, כשזה שילוב של חלות ורקיקין ביחד, אז אחרי שהוא הופה את המנחות האלה, של השילוב של החלות והרקיקין, הוא פוטט את זה לפתיתים קטנים, ואז הוא קומץ, הוא קודם כל מערבב אותם לפני כן, את החלות ואת הרקיקין, הוא בוללן, וקומץ משניהם ביחד. עכשיו, זה לא מעכב דווקא שהקמיצה תהיה גם מהחלות וגם מהרקיקין. קומץ ביחד, אבל מה? ואם קמץ ועלה בידו רק מאחד על שניהם יצא. זאת אומרת, הוא לא צריך להשגיח שיכנס לו בתוך הקומץ של היד גם מהחלות וגם מהרקיקים. העיקר שהם היו מעובבים בשעת קמיצה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מניין לא אומר, הוא סובר בערך כמו רבי יהודה, שכן צריך להביא או חלות או רקיקים. תכף נראה את ההבדל בינו לבין אביו רבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מניין לאומר הרי עליי מנחת מאפה, שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, מה פתאום? אלא או זה או זה. מאיפה לומדים את זה? מגזרה מלימוד וחול. תלמוד לומר וחול מנחה אשר תאפה בתנור. אז לגבי מנחת מאפה תנור, כתוב הלשון וחול. עכשיו כתוב בהמשך, וחול נעשה במרחשת, ועל מחוות. אפשר לרבב בין מרחשת למחוות? אי אפשר. כתוב גם, שם בהמשך כתוב, לכהן המקריב אותה לא תהיה, צריך להביא את זה לכהן. אחרי זה כתוב גם, וכל מנחה בלולה בשמן, שזה רוב המנחות שבוללים אותם בשמן, וחריבה, מנחות שלא שמים בהם שמן, מנחת חוטה, מנחת קנאות, מה שזה נקרא, שזה גם, אי אפשר להרבב מנחה בלולה ומנחה חריבה. אז אם כן, שם כתוב, לכל בני אהרון תהיה. לכל מפגש כתוב באותו פסוק, פעמיים כתוב וכל, אז לומדים ככה, מה וכל האמור למטה, שני מינים חלוקים, גם מחוות וגם מרחשת, גם בלולה וגם חריבה, זה שתי מינים חלוקים שאי אפשר להרבב אותם ביחד, אז אף וכל האמור למעלה, שכתוב לגבי מנחת מאפה תנור, שני מינים חלוקים ואי אפשר להביא גם חלות וגם רקיקין. על כל פנים, אבל עכשיו יש לנו את החוב, מה יענה רבי יהודה לתנה של רבי שמעון שאמר לו, שרבי יהודה טען הרי שכתוב קורבן מנחה, זה מה שאפשר להביא רק קורבן אחד מאפה תנור, או הכל חלות או הכל רקיקין. טען לו רבי שמעון, הרי אחרי זה כתוב על שתי המנחות, גם על החלות וגם הרקיקין, זה כתוב אחרי פעם אחת שכתוב קורבן. סימן שהקורבן הזה כולל את שתיהם, אז מה הבעיה להביא למעשה שילוב גם של חלות וגם של רקיקין? מה יענה על זה רבי יהודה? אומרת הגמרא, ורבי יהודה הרי שפיר כאמר רבי שמעון, אמר לך, כיוון דכתיב בשמן, בשמן פעמיים, בשמן הראשון למעשה כתוב בין החלות לבין הרקיקין. אז אם כן, כמאן דכתב, כמאן דכתיב קורבן קורבן דמי, וזה למעשה נחשב שתי קורבנות נפרדים. ורבי שמעון, מה הוא איתן על זה? היא לא כתיב בשמן בשמן, הוא אומר חייבים לכתוב פעמיים בשמן, כי אם לא היה כתוב פעמיים בשמן בשמן, הייתי אומר, אבא מינה דווקא מחצה חלות ומחצה רקיקין. כשכתוב קורבן פעם אחת ואחרי זה כתוב חלות ורקיקין, הייתי חושב שהדרך היחידה להביא מנחת מאפה תנור, זה רק כשמביאים גם חלות וגם רקיקין. לכן התורה מפסיקה עם שמן באמצע, כדי להגיד שאפשר או זה או זה, ואפשר גם שניהם. כי אם לא, הייתי אומר, רב אמינא דווקא מחצה חלות ומחצה רקיקין, כמו שאמרנו, אבל חלות לחודיו ורקיקין לחודיו, אי מה לא, להביא כל סוג וסוג בנפרד, הייתי חושב שלא, כמה שמלן שאפשר גם להביא משניהם ביחד. טוב, שואלת עכשיו הגמרא, שלמעשה יש פה שתי לימודים. יש את הלימוד של רבי יוסי ברבי יהודה, ויש את הלימוד של רבי יהודה, ששניהם למעשה המסקנה היא שחלות ורקיקין אי אפשר להביא אותם ביחד, אלא כל אחד מהם הוא בנפרד. שואלת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא לומד את זה מהגזרה שווה וחול, שכתוב בין חריבה ובלולה, מנחה חריבה ובלולה, וכתוב גם לגבי מרחשת ומחוות, לבין מה שכתוב לגבי מאפה תנור וחול, אז הוא לומד שכמו שבמרחשת ומחוות וחריבה ובלולה אי אפשר להרבב ביניהם, אז ככה גם במאפה תנור בין מרחשת בין רקיקין לחלות אי אפשר להרבב. זה הלימוד של רבי יוסי ברבי יהודה. היינו אבו, אז בדיוק הלימוד של רבי יהודה, שהוא למד את זה מקורבן שכתוב לשון יחיד ושמן, למדנו על כל פנים שכל אחד מהם הוא קורבן יחיד ואי אפשר לשלב ביניהם, אז מה בעצם ההבדל ביניהם? ונהג מרייקה בינה יהודי עבד. לפי דעת רבי יהודה זה קשר בדיעבד, למה? כי הוא הרי סובר שלומדים את זה מקורבן שכתוב לשון יחיד, וזה שכתוב שמן פעמיים, אבל לכל פנים הפסוק לא חוזר על עצמו פעמיים. לפעם אחת כתוב הלימוד קורבן, וכתוב שם מנחה, קורבן מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, שום דבר לא חוזר על עצמו. והכלל הוא שכשהכתוב חוזר על עצמו, זה אומר שזה מעכב. אבל אם הכתוב לא חוזר על עצמו, זאת אומרת שזה לא מעכב. אז לפי רבי יהודה זה לא מעכב. ולפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, בדיעבד זה פסול, כי הוא הרי לומד את זה ממנחה חריבה ובלולה. ושם, כמו שבמנחה חריבה ובלולה, אם ירבבו ביניהם, זה פוסל הרי, כי החריבה הרי אסור שיהיה בשמן. אז אם כן, אותו דבר, גם לגבי כשמערבבים בין רקיקין לחלות, בדיעבד זה גם כן יהיה פסול. אדרן הלך, בשעה טובה ומוצלחת, הפרק החמישי של מסכת מנחות. ופה אנחנו מסיימים את דף סמך ג'.